ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
משמעותי מאוד, הרמב"ן כותב שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. המתבונן רואה בדברי הרמב"ן שני דברים. דבר ראשון, הציווי האלוקי לנו הוא לרשת את הארץ. פירוש הדבר, נתרגם את זה לעצמנו, פירוש הדבר לצאת למלחמה כדי שהארץ תהיה בידינו, לכבוש אותה. איך כובשים ארץ? במלחמה. מה המשמעות של מלחמה? הרמב"ן בתחילת ספר במדבר כותב, מדוע יש מפקד? משום שעומדים להיכנס אל הארץ, ולהיכנס אל הארץ ולרבוש את הארץ. והתורה, אומר הרמב"ן, לא תסמוך דיניה על הנס. דיינו, העולם הזה הוא מתנהג בדרך הטבע, והתורה מצווה אותנו להתנהג בתוך מסגרת הטבע, בדרך הטבע. ובדרך הטבע, אם צריך לרבוש את הארץ, יש גם נפגעים בדרך הטבע. ובכל זאת, ריבונו של עולם מצווה אותנו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אומר הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. לא לעזוב אותה, למסור את הארץ לאומה מן האומות, קל וחומר לא לאויבינו, וגם לא להשאיר אותה שממה. איך אפשר לקיים את הדבר הזה? רק על ידי שלטון ריבוני בארץ ישראל. דהיינו, כתוב כאן ברמב"ן במצוות התורה שאסור מן התורה למסור שטחים, במרכאות למסור שטחים, גם למען הסכם שלום. אסור למסור שטחים גם אם זה נוגע לפיקוח נפש. הרי זה מה שהסברנו, הדברים פשוטים. תורה ציוותה אותנו לכבוש, להילחם. קל וחומר כשזה בידינו שאי אפשר לאבד את זה, אלא חובה להשאיר את זה בידינו מן התורה. ואם צריך לשם כך להילחם, אז צריך גם להילחם, ונלחמים. וכך נפסק להלכה, כמובן בפוסקים באריכות. יש כאן דבר נוסף שצריך להוסיף. זה פרט נוסף במצווה הזו. יחיד, יש לו מצווה לעלות לארץ. אם הוא יעלה לארץ ויגור בתל אביב, או בנהריה, לאו דווקא ביהודה ושומרון, בכל מקום בגבולות הארץ, הוא מקיים מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל. גם את זה אומר הרמב"ן שם. אז מה החידוש בדברים של הרמב"ן בתחילה שהבאנו? המשמעות היא עצומה וחשובה. המשמעות של דברי הרמב"ן היא שישנו חיוב לאומי לקיים את המצווה הזו של כיבוש הארץ, ירושת הארץ והחזקתה בידינו. וזה דבר שלא יכל להתקיים בכל הדורות, משום שאיך אפשר לכבוש מדינה, לכבוש ארץ? אפשר שיהודי היה עולה מאירופה ומתיישב בארץ ישראל. בין הגויים שהיו בארץ, גם הרמב"ן עצמו התיישב כאן ברובע. אבל לכבוש את הארץ יכולה רק מדינה. וכל עוד שהיינו אנוסים ולא יכלנו לקיים את המצווה הזו, היינו פטורים. אבל כעת, כשיש לנו מדינה וברוך השם צבא חזק, אז יש לעם ישראל מצווה כללית לכבוש את הארץ, וחל איסור למסור אותה ביד אויבינו. זו מצווה שנתחדשה בדור הזה. בעצם הקמת מדינת ישראל נתחדשה המצווה הזו, וזוהי אחת המשמעויות הרוחניות הגדולות של מדינת ישראל. מצווה שנתחדשה כעת. אז אנחנו בעצם מבינים שיש למדינה ערך גדול. ואם נשאל איך זה מסתדר, והרי יש רבים משלמי אמוני ישראל שלא רואים במדינה ערך, הנה, או לא ערך תורני, הנה זו התשובה. מדינת ישראל היא קיום מצוות השם של כיבוש והחזקת ויישוב הארץ. מהי המשמעות של הדבר הזה? האם זה כל כך מהותי? התבטא אחד מגדולי ראשי ישיבות לפני כמה עשרות שנים, לא צריך מדינה, אפשר לחזור ללמוד תורה ביערות של פולין. הכוזרי במאמר שני בתחילתו עוסק בעניין ששואל אותו, מה זה ארץ האלוה? יש דבר כזה ארץ אלוה? וכי יש הבדל בין אדמת הנגב לבין אדמת ברזיל? במיקרוסקופ לא רואים הבדל. אז מה זה ארץ האלוה? אומר לו הכוזרי, אומר הכוזרי, יש לי משל להסביר לך את הדבר הזה, אומר החבר. משל הכרם, צריך לזכור את זה בעל פה תמיד, מאמר ב', סעיף י' ב'. משל הכרם, יש אדמה שהכרם מצליח בו יותר ונותן פירות יותר מוצלחים, רבים, איכותיים. כך גם כרם בית ישראל. אולם, אומר החבר, אומר רב יהודה הלוי, שלא ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, אם ייקחו את השריגים האלה ויתעו אותם במקום אחר, לא בערי השומרון, למשל, ששם היין מאוד משובח, הם גם יעשו ענבים, הם גם ייתנו פירות. לא כאלה משובחים. אמנם, אולם שלא ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, נו, עם ישראל באוגנדה, או עם ישראל יגור בברזיל, באמריקה, הנשיא החדש יבטיח לנו שיותר לא יהיו מלחמות. אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת צריך לשנן את זה לעצמנו עשרות ומאות פעמים. עם ישראל בלי ארץ ישראל לא יכול להידבק בעניין האלוהי. זה לא שהוא לא נותן פירות בכמות, הוא לא יכול להידבק בעניין האלוהי. הוא מעריך להסביר את העניין הזה, צריך כבר לעיין בתוך הדברים האלה שלו. התורה העידה לנו בפרשת בחוקותיי בתוכחה, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. דהיינו, אתם תחובו חובת גלות, אבל האויבים לא ימצאו נחת בארץ, תמצאו רק שממה. זאת אומרת שארץ ישראל לא מגלה את המהות שלה ואת העצמיות שלה לגויים, לעם אחר. ומאידך, כשעם ישראל לא בארץ ישראל, אין לו חיים. שתשאלו, אבל בכל זאת רואים שעם ישראל חי. הגר"א מלמד אותנו, אין כאן המקום להאריך, הגר"א מלמד אותנו שהגלות היא בית קברות לעם ישראל. אבל חיים, נכון, חיים מבחינה פרטית, אוכלים ושותים ושמחים ולומדים תורה, אבל מבחינה לאומית עם האלוה לא היה קיים. פחד להגיד, זה בית קברות, זה מוות מבחינה לאומית. אז איך אפשר להבין את מה שאמר אותו גדול? אפשר ללמוד תורה ביערות פולין? ודאי אפשר ללמוד תורה ביערות פולין. גם את זה לא נתנו לנו. קברו את היהודים ביערות פולין, בקברות אחים גדולים. אז אפילו לשיטתו גם זה לא מתקיים. אבל ודאי שעם ישראל לא יכול לגלות את העניין האלוהי התורני באותה מידה שהוא יכול לגלות בארץ. בעל הלשם שבו והחלמה, הלא הוא הסבא של הרב אלישיב, הרב שלמה אלישיב זצ"ל, היה אולי גדול המקובלים בדור שלנו. החברותא של מרן הרב זצ"ל, אברי לוינו, מעיד על עצמו, הייתי מחזיק את הנר כשהם למדו, זה מבין יבין שגם הוא למד איתם. כתב בעל הלשם, איך מתייחסים לדברי חז"ל? כוזרי זה דברי חז"ל, הרמב"ן זה דברי חז"ל, זה על יסוד ש"ס. אומר הבעל הלשם, תשמעו דבר נפלא. העיקר המחויב לכל אשר מי בשם ישראל יכונה, אנחנו, להאמין באמונה שלמה שכל מה שנמצא בדברי חז"ל, בהלכות ואגדות, בש"ס ומדרשים, הם כולם דברי אלוהים חיים. כי כל מה שאמרו הוא ברוח השם אשר דיבר בם ומסוד השם לרעיו. דברי הכוזרי והרמב"ן יונקים אם כן מדברי חז"ל, הם דברי אלוהים חיים. הם מורים לנו את ההתבוננות בשאלות של חיים יסודיות. הרב זצ"ל בתחילת ספר אורות קורא לקשר הזה קשר של חיים, הקשר בין העם והארץ. זאת אומרת שבלי הקשר הזה, כמו שאמרנו מקודם, זה סוג של מוות לעם, לארץ. אז החזרה לארץ ישראל זה בעצם משהו אלוקי. הנציב מוולוז'ין, כשהתעורר העניין הציוני, כתב, ומי לנו כהנציב מוולוז'ין בעמדת התורה, הם הישיבות, כתב הנציב מוולוז'ין, אחרי שנתעורר הרעיון בקרב ישראל מקצה העולם ועד קצהו, איזה רעיון? הרעיון הציוני. בכל מקום אשר אנחנו מפוזרים, וכל המון ככל שדי בדברו על ידי נביאיו. זה שעם ישראל מצביע ברגליים ובאוניות מעפילים ובנפש בנפש, זה כל השם המופיע במציאות ככל נביאים. כי מדוע שיהודי נורמלי יעשה את הדבר הזה? מה לא לעזוב את כל הטוב שיש לו בגלות, בגלות אמריקה או בכל מקום אחר? זה כל המון ככל שדי, זה כל השם כביכול על ידי נביאים. על כן עלינו להמשיך אחרי כל דבריו זה ולבטוח בו יתברך שיגמור אחרינו. אל לנו לירא מרעיונות של שתי מדינות, אבל בהחלט יש לנו לירא במישור המעשי והאמוני, כי זה זמנית, מי יודע מה יכול להיות, כבר ראינו. יש כאן מהפך, יש כאן מהפך מכוון מאת הבורא יתברך של תחיית המתים של עם ישראל בארץ ישראל. זו גאולה. ובכל זאת, יש שאינם רואים את הערך הגדול הזה בשיבת ישראל. ואם נשאל את עצמנו, מדוע? איך אפשר להבין בהם תלמידי חכמים? אם אדם לא מבין כי הוא לא למד, אבל יש גם תלמידי חכמים שלא רואים עניין בדבר הזה, לפחות בגלוי. התשובה לדבר הזה פשוטה. הרב זצ"ל, בתחילת אורות בפרק ארץ ישראל, כותב לנו את התשובה. על ידי ההתרחקות מהכרת הרזים, על ידי ההתרחקות מתורת הסוד, מפנימיות התורה, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. קדושת ארץ ישראל זה לא בדיוק. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, מה לנו עסק בנסתרות? כל מיני אמירות כאלה או אחרות, גלויות או נסתרות. נעשות הסגולות העליונות של עמק החיים האלוהים לדברים תפלים. אפשר ללמוד תורה גם במקום אחר. התבטא מישהו ואמר, לא יתנו לנו ללמוד תורה, יהיה חוק גיוס, אז נלך ללמוד תורה בחוץ לארץ. זה הרי נורא להגיד דבר כזה. זה נורא להגיד דבר כזה. אי אפשר לשמוע את זה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. והגלות, חס וחלילה, אני מוסיף, הגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, מה זה השטח הגלוי? יהודים באו לארץ, ברוך השם, נפלא, ואפילו יש לנו משטרה ישראלית ויהודית, יש לנו צבא יהודי, ואי אפשר לעשות לנו שואה עוד פעם. זה עדיין השטח הגלוי, זה לא השטח הפנימי של העניין האלוהי שדבק בעם ישראל, רק בארץ ישראל, ולא בשום מקום אחר, אלא כפרטים בלבד, ומילא לא בגודל שלו. כיוון שגלוי ישראל, אומרים חז"ל, מלכה וגויים, מכה ושרה וגויים תורה אין בה. כיוון שגלוי ישראל, אין לך, אומרים חז"ל, ביטול תורה גדול מזה. לכן, מי שמשיג את רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, מדינה, וכל תכני האומה בבניינה, יסוד ציפיית הישוע אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. ואנחנו יודעים שזה משמעותי מאוד בעניין הזה, כמו שקצת, קצת, קצת ניסינו לומר היום. אם כן, חוסר הלימוד של פנימיות התורה יכול להביא לחוסר הבנה ביחס של ארץ ישראל. ומכאן הדרך קצרה גם לרחוקים, בגלוי ובנסתר, להגיד שתי מדינות לשתי עמים. ואנחנו יודעים שבניין האומה בארץ ישראל, לפי מה שקצת נגענו היום, על פי התורה הקדושה שלנו, הוא בעצם מצווה מעשית, ועל פי דברי האלוקים האלה, אל לנו למסור איזשהו חלק מארץ ישראל, מנשמת אפינו לאויבינו. הבניין שלנו הוא בניין של קודש, וכל רוח של חולשה באומה עלינו לסתום אותה על ידי זה שנעסוק בעניין של קדושת ארץ ישראל, על ידי ההבנה של הרעיון הגדול הזה של קיום הציווי האלוקי של מצוות יישוב הארץ, אשר מחייב אותנו לבנות אותה, לבסס את אחיזתנו בה, אחיזתנו המעשית ואחיזתנו הרוחנית, הן בבניין בחומר והן בבניין של תורה בעם ישראל ובארץ ישראל, ולדחות כל רעיון של מסירת מה, של מסירת איזשהו חלק מנשמת האומה. אני ממליץ מאוד ללמוד את הרמב"ן בסוף פרשת אחרי מות, ללמוד את הרמב"ן בסוף הדרשה שלו לראש השנה. מי שעוד לא למד את שני הדברים האלה אי פעם, יש לו חיסרון גדול בהשכלה התורנית שלו. בטוח שכולם למדו, אבל לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. להבין את העניין הזה. נתחזק בתוכנו בלימוד אמונה, בלימוד עניין הגדול של ישיבתנו בארץ ישראל. גור אריה יהודה נאור, ובונה את עצמו בארץ ישראל, וצריך לחזק את האחיזה שלנו. ולשדר, כל אחד מהשומעים פה עכשיו, לשדר את העוצמה הזו של הדברים הללו למשפחה, לקהילה, ולכל מי שיכול להגיע לאיזשהו יהודי, קודם כל בתוכנו, בבירור הדבר הזה. ולדעת שכל הרעיונות הללו רעיונות של הבלם, ואין להם קיום תורני כי הם נגד רוח האומה, כל המון ככל שדי, הם נגד התורה והם נגד רצון השם, ולכן הם לא יקומו בעזרת השם. חזק ונתחזק בעד עמנו וערי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בעיניו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.